גם שלום. מה נשמע?
ברוך השם.
תודה.
אם אנחנו באים ללמוד תורה, זה טוב.
זה טוב, זה מצוין. כן, מוצאי כיפור. אנחנו רוצים להראות לקדוש ברוך הוא ש...
משתדלים,
הגענו לדרגה וכפרה, ועכשיו אנחנו ממשיכים ולימוד תורה, ושמחת וחגיך. אז פרשת האזינו, שהיא פרשה די קשה, זה שירה של משה רבנו. אז רש"י מביא פה תשובה לשאלה מדוע הזינו השמיים. למה הקדוש ברוך הוא פונה לשמיים בשלב זה? אומר רש"י, תהיו אתם עדים בדבר. הוא רוצה שהשמיים יוכל לתת עדות. וגם הארץ, כן, שמיים וארץ. אתם העדים שלי. עוד פעם, שהשמיים וארץ הם העדים? בגלל שלא יהיו גשמים, אם אתם סוטים מהדרך, מצוין, אתה צודק ב-100%. וזה מה שרש"י אומר בהמשך, שכך אמרתי להם שאתם תהיו עדים, וכן ותשמע הארץ, ולמה העיד בהם שמיים וארץ, אמר משה, אני בשר ודם, למחר אני מת. אם יאמרו ישראל, לא קיבלנו עלינו ברית, אם הם יכחישו ויגידו, לא, לא קיבלנו, לא התחייבנו בברית, אז מי יכחישה? הרי משה רבנו כבר מסתלק. לפיכך העיד בהם שמיים וארץ, עדים שהם קיימים לעולם. זה הגישה הראשונה של רש"י. אז בואו נסכם את רש"י, הוא בנוי על מדרש, המדרש מסביר מדוע משה רבנו כאילו מזמין שמיים וארץ לשירה הזאת, שיש בה גם אזהרה לבני ישראל שלא יסטו מהתורה. זה משום ששמיים וארץ הם קבועים לעד. בעצם שמיים וארץ, אני חושב, הם מייצגים מושג של טבע. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. כמו שיש לנו חוקים, כל מדינה חוקקת, גם עיר יש לה חוקים שלה. אז הטבע הוא חוק, אבל של מי? של הקדוש ברוך הוא. למשל, אם אדם עומד על גג גבוה מאוד, וחס וחלילה הוא ימשיך עד סוף הגג, עד שפת הגג, התוצאות הן ידועות מראש, ואי אפשר לשנות את זה. אין דבר כזה, זה טבע. אדם שמשתכר והוא מכור לסמים וכולי, או משקים ומשקרים, אז התוצאה היא על הגוף, אי אפשר להכחיש את הדבר, אי אפשר למנוע את הדבר הזה. הטבע הוא בעצם השולחן ערוך של ריבונו של עולם. אם למשל אדם מעשן סיגריות בצורה מופרזת, הוא מכור לסיגריות, אז שוב פעם, התוצאות הן ידועות מראש, הוא מקלקל את הריאות שלו, הם משחרים, הם נוסעים, נפחות להיות שחורות. הקדוש ברוך הוא, משה בשם הקדוש ברוך הוא, מעיד בנו, שמיים וארץ, שהטבע, הוא עושה את שלו, וגם החוק של ריבונו של עולם, הוא כמו הטבע.
זה גם סוג של הדרה, כי הדרה, תחזור בתשובה, יש עוד צ'אנס, אתה רואה שלא עומד פתאום גשם שמגיע חורף, אז אתה מבין שגם לא יהיה לך
כן. אבל פה מדובר ברצונו של הקדוש ברוך הוא שבא לידי ביטוי בטבע, והטבע לא סובל שום סטייה, ברגע שאתה סוטה ומכחיש את הטבע, אז תקבל את התוצאות, והן לא טובות. אז הוא הדין אומר משה רבינו, בעולם המוסרי, דתי, של שמירת המצוות, יש גם טבע. למשל, כמו שדיברת בנוגע לארץ ישראל, בפרשת והיה עם שמוע, פרשה שנייה של קריאת שמע. אם אתם סוטים מרצונו יתברך, אז התוצאה היא ידועה. כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא חס וחלילה יוציא אותנו לגלות, ונראה את זה עוד מעט בפרשת הזינו, זה לא מדין עונש. זה לא כאילו שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו. אלא זה טבע. ארץ ישראל לא סובלת סטייה ועבודה עזרה וכל מיני, סטיות מריבונו של העולם. ברגע שאנחנו סוטים, כמו שמי שסוטה מטבע אז הוא יקבל תוצאות, הוא עדין לגבי החוק של הקדוש ברוך הוא. רבי יהודה הלוי, למשל בפיוטים שלו וגם בספר הכוזרי שלו, הוא מאיר על הטבע של ארץ ישראל, אווירה של ארץ ישראל. מצד אחד, אווירה של ארץ ישראל מחכימה, אוויר את ארץ ישראל מחכים, אבל מאידר כיסו, האוויר של ארץ ישראל, שם הולכים, לא סובל סטייה. ולכן, אם תשאל את השאלה בה הידיעה, האם המלכות של השם, עכשיו אנחנו סיימנו 10 ימים של מלכות השם, של המלך הקדוש. האם המלכות של השם היא עובדה בשטח? האם בני אדם, האם האנושות קיבלה את מלכותו של השם? האם בפועל יש מלכות של השם? האם כשאנחנו אומרים מלך על כל הארץ, האם באמת אכן נכון הדבר שהוא מלך על כל הארץ?
לא רואים את זה.
בפועל זה לא, המלכויות שאנחנו אומרים גם בראש השנה ובצורה קצת שונה ביום הכיפורים, הם בעצם תפילה שאנחנו מתחננים שהמלכות של השם היא שעכשיו בגדר נבואה, בגדר הבטחה אלוקית, שהיא תבוא לידי להתגשם בפועל. כן. נכון. יש הסתר, הסתר השם. אז המלכות של השם שכעת היא בהסתר, תבוא לידי גילוי באחרית הימים, אבל בינתיים אנשים לא קיבלו את מלכות השם. ולכן משה רבינו הזינו השמיים והארץ, משה רבינו מזמין את שמיים וארץ, דהיינו את הטבע, להיות עדים, שאם אנחנו סוטים ממלכות השם, ובמיוחד בארץ ישראל, אז בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר שהאווירה, ארץ ישראל לא סובלת. והכי הארץ אתכם, לא בתור עונש, אלא זה התוצאה של טבע. כמו שיש טבע ביולוגי, ואי אפשר להכחיש את הביולוגיה, אדם לא יכול לקפוץ מהגג ויגיד שהוא ינצל, יש חוק המשיכה, אז הוא הדין, יש חוק טבעי מוסרי של רצונו של השם בארץ ישראל, אוויר את ארץ ישראל. וזה מעניין, במשך ההיסטוריה, הרבה עמים ניסו להתיישב בארץ ישראל, ליישב את הארץ, ולא הצליחו. מבחינה זאת, אוויר את ארץ ישראל נאמנה לנו, לעם ישראל, מחכה לעם ישראל. למרות שהיה יהודי שרצה להגיע לאוגנדה, להקים מדינה יהודית באוגנדה, אוקיי, בסדר, אבל ארץ ישראל מחכה לנו. ושבו בנים לגבולה.
מעניין שגם אנחנו לא תמיד הצלחנו, זאת אומרת,
כל עוד השם לא רצה כנראה שזה יקרה. היו ניסיונות, הרצל לא היה ראשון.
מה, ליישב במדינה אחרת, כמו אוגנדה?
לא, ליישב פה, להקים, ועל אותו רעיון. היה ניסיונות.
כי העידי...
יהודי
בצפת
שהיה.
כן, הקדוש ברוך הוא מעיד שמיים וארץ.
עד שחומרים.
אוקיי. ועוד פעם, אם חס ושלום בני ישראל, כלל ישראל סוטים מרצון השם, אם זה היה בגדר עונש, הקדוש ברוך הוא מקיא אותנו מהארץ, אז ייתכן שהיינו סומכים על חסד של השם, הקדוש ברוך הוא רחמן, והוא יכול לשנות את הגזירה, אבל אם זה טבע כמו שמיים וארץ, אז היינו... זה לא עניין של עונש, זה לא עניין שאנחנו יכולים לבקש את חסדו יתברך, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו.
מה
בפרט העברית
של השמיים והארץ? העברית של השמיים והארץ, שאם לא נהיה בסדר, השמיים לא ייתנו תלם, ואם נהיה בסדר, הם ייתנו גשמים.
ולא נוכל להצליח פה בארץ. ולכן הגלות. אנחנו גולים, משום שהשמיים והארץ מאשימים אותנו בעדותם, ואין מטר שיורד מן השמיים, והארץ לא תוציא את פירותיה. זה הכל תוצאה טבעית של המהות של ארץ ישראל, שהיא לא סובלת את הסטיות האלה. וזהו האזינו שמיים וארץ. עכשיו רציתי לעיין בספר שנקרא עבודת ישראל. עכשיו, התקתי את זה מבר אילן, ובבר אילן יש משהו יפה שאתה יכול לבקש את הביולוגיה. אז אם זה מעניין אתכם, בעמוד 2 למעלה, רב ישראל ורב שבתאי הופשטיין.
ביוגרפיה.
המגיד מקוז'ניץ. הוא מגלה לך מתי הוא נולד ואיפה הוא נולד, ואוקראינה, לא אוקראינה של היום, אבל... אז מה אומר קוז'ניצר? הוא מקשה שאלה כזאת. יש הבדל בין אמירה לבין דיבור בלשון התנ"ך. דיבור יש לו משמעות של לשון קשה. ואילו אמירה היא תמיד לשון רכה. הוא שואל, מדוע כתוב פה, הזינו השמיים ואדברה, בנוגע לשמיים, יש לשון של דיבור, ואילו תשמע הארץ אמרי פי, אמירה. מדוע הוא אומר, אצל שמיים הזכיר דיבור שהוא לשון קשה, ואילו לגבי הארץ, אמירה שהיא לשון רכה. אז יש בעבודת ישראל, בספר הזה, שתי תשובות, כאילו שני מהלכים שונים. נראה אותם שניים. הגישה הראשונה שלו, היא בנויה על ההבדל בין שמיים לארץ מבחינת עולמות. כי כתוב בספרים, בספרי הזוהר, בספרי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות, הרבה עולמות, לא רק את העולם הזה, עד אין חקר. אנחנו לא יכולים אפילו לתאר לעצמנו כמה, אין מספר לעולמות שהקדוש ברוך הוא ברא. וכל העולם הוא למעלה מעולם אחר. למעלה הכוונה היא בדרגות רוחניות עליונות. ויש השתלשלות של כל העולמות עד שמגיע לארץ, שהארץ מסמלת את העולם התחתון, ואילו שאר העולמות הם ביחס לארץ שמיים. מה זה שמיים? עולמות עליונים. והוא משל, למה שלמעלה ממנו בכל העולמות, אז אם כן השמיים מסמל את משהו למעלה בעולמות, וגם האדם הוא עולם קטן בכל איבריו. מה זה המושג של עולם קטן? אתם שמעתם על המושג הזה? ובלועזית זה נקרא מייקרוקוזם. כאילו שכל העולם הוא בתוך האדם עצמו. יש באדם, בכל עורקיו, בכל איבריו, בכל גידיו, הוא כאילו עולם קטן. הזינו השמיים ודברה. שמיים הם כינוי לעולמות עליונים, ודברה, אדבר מהם קשות. והם עולמות התחתונים שנשתלשלו מן העולמות העליונים. אז אם כן, הדיבור הקשה הוא בעצם מסמל את האתגר של האדם או חובת האדם לעלות למעלה לעליונות גבוהים יותר. וזה דורש הרבה הרבה מאמץ. כן, אדם רוצה שקט, שלווה.
כן. לאכול, זהו, מבסוט. לא רוצה כלום. כן. אבל יש תביעה כל הזמן.
בדיוק. אז התביעה הזאת להגיע לעליונים היא לשון קשה, כי היא דורשת מאדם מאמץ עליון, מאמץ עצום, להגיע למעלה למעלה בסולם הזה לכיוון שמיים, כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, שעולים השמיים.
מה הכוונה שעולים אדם לשון קשה, אתה צריך להגיע לדרגה רוחנית גבוהה?
כן. ויש תביעה וצריך...
כל הזמן דוחף אותך, אומר לך, אתה צריך להתרומם, אתה לא באת פה כמו החתול והכלב, לישון, לאכול וזהו.
אבל פנייה אליי, השמיים שלא אלא אדם, אבל הדבר האלה שמיים, איתם עולמות עליונים. אז למה זה קשה לאדם? זה לא קשה, זה קשה לאותם עולמות עליונים, אבל למה? זה לא מובן.
האזינו השמיים ואדבר, הכוונה היא שאני ביחס לשמיים, אני פונה לאדם ואני אומר שהעדות של שמיים היא דרישה. לפעמים העדים מכוח עדותם הם דורשים משהו, הם עדים שאנחנו חייבים, יש לנו אתגר לעלות למעלה למעלה, וזה בלשון דיבור. כשאדם יורד לארץ וקשה לו להשיג את העליונים האלו, אז עברי פי. אז הוא אומר, תשמע ארץ מפי, היינו מיטת עלי אלה. זאת אומרת, כשאני פונה לאדם שהוא נמצא בתחתונים, בדרגה של ארץ, אני מדבר אליו בלשון רכה, משום שהוא עשה מאמץ, אבל עדיין לא הצליח. בואו נראה את הגישה השנייה. או...
הוא אומר שזה, הוא מדבר איתו קשה שהוא נמצא בעולמות התחתונים.
קשה לו להגיע למעלה, ולכן...
שדבר מהם קשות, והם
העולמות
התחתונים שהשתלשלו מן העולמות העליונים. כלומר, שהוא מדבר, העולם התחתון הוא עולם שהשתלשל מהעולם הגדול, מהעולם העליון, הוא מדבר איתם קשות כדי שהם יגיעו לדרגה של העולם
כן. הגדול. שהם יעשו מאמץ עליון להתעלות ולעלות לשמיים. כמו שכלב אומר, לפי רש"י, לשאר המרגלים, הוא אומר להם, אפילו אם הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לעלות עד לשמיים, נעשה סולמות, אז איך אומר כלב, עלו נעלה. אז זה דיבור קשה, משום שזה דורש המון המון מאמץ. אבל מאידך גיסא, האדם סופו של דבר רגליים על הארץ, עולם התחתון, אז בהקשר זה, כשאדם לא מסוגל להגיע עד לשמיים, הוא צריך בהדרגה להגיע דרגה דרגה, צעד צעד, אז הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בלשון של אמירה. הבה נראה את הפירוש השני. או יאמר, הזינו השמי ודברה, כי הצדיק אשר רוצה להחזיר את בני דורו למוטב. המחבר פה מתייחס כמעט לדורנו, שהצדיקים עושים מאמץ כדי להחזיר את בני דורם למוטב, כי הם התרחקו מתורת השם. הוא מדבר עליהם דברי מוסר תמיד. אם הוא תמיד מדבר כמו לשמיים אדברה בלשון קשה, אך דבריו אינן נכנסים בליבם. לפעמים אתה מגיע לאדם שהוא רחוק מעית השם, ואתה מדבר עליו קשות, כאילו שירד משהו משמיים, אם חס וחלילה הוא מחלל שבת, כן. מחמת רוב העבירות שעשו, הם לא מסוגלים לקבל את הלשון הקשה של שמיים. עצה יוצא, שכחתי להסתור פה. סליחה. היעה היצואה, איפה זה? על ידי שידבר מוסר אל שורש נשמתם, כלומר, הוא כאילו פונה לא לגוף שלהם, אלא לנשמתם. וכשהוא פונה לנשמתם, הוא יכול להגיד דברים קשים, אבל כשהוא מדבר איתם כבשר ודם, זה לא ישיג את מטרתו. אז כאשר הוא מדבר לנשמתם, הנשמה היא עדיין טהורה, והקליפות ויצרה אין להם תפיסה ואחיזה בנשמה, לכן לא יהיה לו את התגובה השלילית הזאת, שהוא תיאר לפני כן, שאינם נכנסים. אני לא יודע, בואו נראה את ההמשך, אולי זה רגש, הוא אומר, הזין השמיים והדבר, היינו אל שורש הנשמות, המכונה בשם שמיים. וממילא, תשמע הארץ אמרי פי, כלומר כאן, כשהוא פונה לארץ, לא לנשמה של האדם, שהיא מוגנת ותורה מכל חליפה ואחיזה של סיטרה אחרו, אז הוא מדבר בלשון אמירה, בלשון רכה. כי אם הוא ידבר על גוף האדם, הצירוף של נפש עם גוף, איפה שיש אחיזה של הכוחות האלו, אז הדיבור הקשה לא ישיג את מטרתו. הפוך, האדם כאילו מורד נגד הדבר הזה. אז נדמה לי שזה אולי מדבר אל דורנו. היום יש הרבה קירוב לבבות. עכשיו בעמוד 2, הבאתי לכם את דברי השפת אמת. וכאן אנחנו מגיעים לפסוק ב', הרי הדפסתי לכם את הפסוקים פה בעמוד א', וכתוב פה, ירוף כמטר לקחי, תיזל כטל אמתי, וכו'. עכשיו, יש בשפת אמת שלושה קטעים על הפסוק הזה. אני מציע, ברשותכם, שנדלג, נקפוץ לקטע השלישי, איפה ששמתי את גש, קו מלמטה. כי זה נוגע באופן ישיר לא רק לפרשת האזינו, אלא גם לעניון אידיומה, הימים האלו חמישה הימים בין יום הכיפורים לסוכות. בטור הביא המדרש שבין יום הכיפורים לסוכות עוסקים במצוות לולב וסוכה. ואין עושים עוונות, כלומר אנחנו עוסקים, אנחנו מוקדשים, מקדישים את כל כוחנו למצוות, למצוות סוכה, מצוות לולב. אתם התחלתם כבר לבנות, אין הרבה ימים. אתמול הייתי מה?
הסוכה מוכנה.
יפה. אתמול הייתי בביתר, יש שם רמי לוי, אתה מכיר את החנות הזאת? כדי לקנות קרשים לסוכה שלנו. אז אם כן, כיוון שאנחנו עסוקים לגמרי, מוסרים את נפשנו ואת כוחנו למצוות האלו של סוכה ולולב, אין לנו זמן להבונות. והמדרש אומר שיום של סוכות, כשכתוב בתורה יום הראשון, זה ראשון להבונות. כלומר, האתגרים של היצר הרע מתחילים לפעול את פעולתם ביום ראשון של סוכה. עד יום ראשון של סוכה אנחנו תחת השמירה וההשפעה של יום הכיפורים. אז הקושה היא ככה. בתורי זהב, שזה הפירוש על התור, הוא מקשה, מדוע בסוכות עצמה, שהיא עצם המצווה, מקיימים את גוף המצווה, פתאום אנחנו בראשון לחשבון העוונות, הרי כל מה שאנחנו עוסקים במצוות, בחמישה ימים האלו, בין יוד לתתווה, זה הכל בגדר הכנה למצווה. אז אם בהכנה למצווה אנחנו עוסקים בהכנות, וזה מספיק להגן על העוונות, אז כל שכן בסוכות עצמה, כשאנחנו עוסקים בגוף המצווה, קושה עצומה. אומר השפת אמת, אבל אין הדבר רחוק. כלומר, אני יכול לקרב את הדבר לשכלנו כדי שנבין. יותר כוח, יותר כוח והצלה יש בהכנת המצווה מגוף קיום המצווה. אני ראיתי את זה והתפלאתי. שמבחינה מסוימת, הכנת המצווה היא יותר גדולה, ויש בה יותר כוח, מגוף המצווה. פלאי פלאים, נכון? אחד, כי עשיית המצווה, הוא רק לשעה. והכנה היא לעולם. מה פירוש ההכנה היא לעולם? הרי ההכנה היא עד שאני מגיע למצווה.
כמו שתגיד, מונה בידיים שלו בית כנסת. הוא עבד שנה שלמה, עוד אבן, עוד זה, עוד עד שהוא זה. בסוף זה עומד, אז זה יפה, זה נחמד, אבל זה לא...
זה רק לשעה.
כל הרצונות וכל המאמצים והאנרגיות
שהוא השקיע.
היה בעבודה עצמה. ההכנה היא סוג של עבודה.
הוא מביא ראייה מהפסוק.
נגיד ככה. המצווה זה התוצאה, מה שיצא.
מההכנה שלך.
ההכנה שלה זה כל העבודה, האנרגיה שאתה משקיע.
הכנה היא כאילו כל ההשקעה, ואילו השפיץ, זאת אומרת, מתי אני מקבל את הרווח, זה ברגע שאני עושה את המצווה, אבל זה בנוי, זה מצומצם בתוך אותו רגע. ואילו הכנה היא פרוסה על הרבה הרבה זמן, שלב שלב, עבודה עבודה.
הרבה יותר אנרגיה.
ועל זה נאמר, ושמרתם ועשיתם. אז יש שמירה ויש עשייה. וכפי מה שאדם שומר עצמו תמיד, כדי שיהיה מוכן לקיים מצוות השם יתברך, כי בוודאי כל היגיעה לשמור מאבלי עולם צריך להיות כדי להיות מוכן לקיים מצווה. מעניין. הוא טוען שיש מה שנקרא היקון. כן, היקון. אתה צריך להיות במצב של היקון. זה כמו חיילים בצהל, נכון? אז הם אומרים, המפקדים אומרים לחיילים, תהיו בהיקון. תמיד תהיו מוכנים לקיים את המצווה. אתה לאף פעם לא יודע מתי יזדמן לך הזדמנות לקיים מצווה, אז אתה צריך תמיד לשמור על עצמך, להיות בהיקון. זה מזכיר לי את הנבואה של משה רבנו, שמשה רבנו הרי פרש מאשתו באיזשהו שלב, ועל זה בא לשון הרע של מרים ואהרון. אבל מה שמשה רבנו הגיע לדרגה שהוא צריך להיות מוכן 24 כפול שבע, כל רגע, לנבואה מאת הקדוש ברוך הוא. הוא במצב של היקו לשמור את עצמו כל הזמן, באופן תמידי, וזה מבחינה סמלית, זהו הכנה. הכנה מסמלת את העיקון, את המצב של אדם להיות מוכן, שאם איזשהו מצב יחייב אותו במצווה, הוא תקף ומיד, בלי היסוס, בלי לדחות, הוא יקיים את המצווה, משום שהוא תמיד במצב של הכנה. אין לו מנוחה, אין לו שלווה, כמו שהזכרתי לפני כן. כי תמיד הוא צריך לשמור את עצמו, יהיה מוכן לקבל מצוות השם. וכפי התארה, כלומר, ידי הכנה הזאת, הוא מכשיר את עצמו, הוא מתאר את עצמו, יכול לקיים המצוות. על ידי שמירה זוכה לקיימה. אז אם כן, השמירה, דיינו, ההכנה, היא זאת שמכשירה אותו ומזכה אותו בהזדמנות לקיים מצווה. ונשמר מכל דבר רע. ועוד, כי מי יוכל לקיים המצווה כמשפטה, אבל הרצון וההכנה למצווה, לעשות את המצווה כרצונו יתברך, זאת ההכנה והשמחה לבעת המצווה חשובה מאוד, ועל ידי זה הוא יוכל להצליח ולקיים את המצווה. איך כתוב לגבי שבת? מי שלא הכין בערב שבת, מה יאכל בשבת? נכון שזה עניין פרטי ומסוים ומוגבל, אבל נדמה לי שמבחינת מושג מושט, זה בעצם גילוי על כל המצוות.
נכון, על כל דבר.
לא דווקא על שבת, שבת זה רק דוגמה אחת.
לא רק על מצוות.
אם לא אכלת, אז מה תאכל? אז פה הוא אומר שאתה צריך להכין את עצמך למצווה.
ומה הוא מתכוון
שאומר
שעשיית
המצווה היא לשעה
והכנה היא לעולם?
כי כל רגע ורגע, אפילו אם עכשיו אתה לא עוסק במצווה, אתה לא מקיים מצווה, אתה צריך להכין את עצמך, לטהר את עצמך, להיות מוכן ועומד לכל אפשרות של מצווה שתבוא. המצווה עצמה, מקיימים אותה תוך, אם זה שבוע ימים למשל בסוכות או בלולב, זה יכול להיות בין רגע, למשל, הגאון מווילנה אומר שכל רגע של תלמוד תורה הוא קיום מצווה בפני עצמה. אבל יש הרבה מצוות שמקיימים אותן תקף ומיד. ברגע שאני אוהב את השם, באותו רגע אני מקיים את המצווה. לולב, אני מרים את הלולב וקיימתי את המצווה. מצה, כמה זמן זה לוקח לאכול את המצה? אבל להכין למצה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי באפשרות של מצווה, לזה אני צריך להיות בתהליך מתמשך בלי הרף 24 כפול 7 של מה? של הכנת עצמי למצווה, ואז אני זוכה למצווה. זה משנה את כל ההשקפה שלנו לגבי המצוות. אנחנו חושבים ומחשיבים את ההכנה כתפל ועשיית המצווה כעיקר, אבל לפי השפת אמת זה בדיוק ההפך. המצווה עצמה זה הסיום, זה המכה בפטיש כמו שאומרים, אבל כל המלאכות וכל העבודות וכל הטרחות, להכשיר את עצמו, לטהר את עצמו, להכין את עצמו, זה העיקר. ועל ידי ההכנה הזאת אתה זוכה למצווה. מפליא. נגיע לעמוד 3. קודם כל, בפסוקים, נראה בפסוקים שהדפסתי לכם פה בעמוד 1, פסוק ג' כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוקינו. עכשיו, הגמרא בלמד זיין, במסכת יומא בדף למד זיין, לומדת מהפסוק הזה, שכששומעים את השם יוד קי ווב קי, היום אנחנו לא מבטאים את זה, אלא אדו, עדנות, אבל בבית המקדש החובה היא שאם אתה שומע את שם השם יוד קי ווב קי, הוו גודל אלוקינו, הכוונה היא שאנחנו חייבים לענות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה מה שקראנו אתמול במחזור בעבודת המוסף, וגם אצל הספרדים, נכון? אני לא כל כך בקיא במחזור של הספרדים, יש אחד בשם מיכאל וקנין, אני לא יודע, אתה מכיר את זה עובד.
כן,
אז הוא הראה לי חידושים במחזורים של הספרדים, לא ידעתי.
פתח לך אצלך אלי.
כן. אז יש העניין של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אותם שהיו בעזרה בשעה שהכהן גדול התוודה, הוא התוודה בשם י"ק ו"ק, הם קוראים ומשתחווים ומודים ברוך שם כבוד מלכותו. ההלכה הזאת נלמדת מהפסוק הזה השלישי בפרק למד ב' מדברים בפרשת האזין. כי שם י"ק ו"ק אקרא, הוו גודל לאלוקים. אז חשבתי, אולי אפשר לומר שביום הכיפורים אנחנו מגיעים לדרגה של בית המקדש. בית המקדש זה דרגה של אין סוף. לא, הגבלות של מקום וזמן לא שייכים לגבי בית המקדש. לא אמר אדם צר לי המקום. המקדש הוא לא מוגבל בזמן ומקום. הוא מעין עולם הבא, מעין אין סוף. ויום הכיפורים מבחינת זמן, הוא הזמן שאנחנו מגיעים לדרגה הזאת של עולם הבא, של אין סוף, שמקביל לבית המקדש. ולכן גם אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו. עכשיו במשך ימות השבוע, או ימות השנה, כשאנחנו אומרים בקריאת שמע, לא אומרים י"ק ו"ק כצורתו, אלא אדנות, ואז אנחנו לא יכולים לומר ברוך שם ולקיים את המצווה הזאת. אבל מכיוון ששבטי קה אמרו את זה לפני יעקב אבינו, לכן אנחנו אומרים את זה בשקט ולחש.
חוץ מיום כיפורים.
חוץ מיום הכיפורים, שאנחנו בבחינה בית המקדש. אנחנו כאילו עומדים בבית המקדש. זהו הגדלות המיוחדת, הסגולה המיוחדת, ההכשר הזה, שאנחנו מוכשרים ביום הכיפורים להיות בתוך בית המקדש. ולכן אנחנו אומרים ברוך שם ומקיימים את המצווה הזאת, כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוקינו כצורתה, ועונים כאילו שהכהן גדול מבטא את שם השם י"ק ו"ק בפנינו בתוך בית המקדש, ואז אנחנו מגיבים ועונים ברוך שם כבוד מלכותו. מה עושים במשך השנה? כתוב שמע ישראל השם אלוקינו י"ק ו"ק, אבל אנחנו לא מבטאים י"ק ו"ק כשם המפורש, ולכן אנחנו אומרים אדו עם נון יוד בסוף. עכשיו, הכוונה של השם אדנות הוא שהשם הוא אדון כל. הראשון לקרוא לשם אדון כל היה אברהם אבינו. הוא זה שנתן את השם הזה, כאילו, הכינוי הזה. כשאדם אומר אדו נוי, אז הכוונה היא, אתה האדון על כל העולם, כל הבריאה, על כל מה שיש בתוכך, אתה האדון. אתה הבעלים, כמו שכתוב בתהילים, לשם הארץ ומלואו. מה זה לשם? שייך לשם. הכל קנוי לשם. זה נקרא אדנות. והראשון להגיע להכרה הזאת היה אברהם אבינו, שקרא לשם אדון כל. הגאון מווילנה אומר שיש יוצא מן הכלל, יוצא דופן אחד. זאת אומרת, יש פעם אחת שאנחנו אומרים אדו, כן, נוי, ויש לנו כוונה אחרת. לא כוונה שאתה אדון העולם, וזה בקריאת שמע. כשאנחנו מבטאים י"ק ו"ק, שמע ישראל השם י"ק ו"ק, אז אנחנו חייבים להתכוון שהקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן, הוא אין סוף.
היה עובד ויהיה.
מה?
היה עובד ויהיה.
בדיוק. היה הווה ויהיה. זה רשום
בסידור.
היה, הווה ויהיה. אז אם כן, מצד אחד אנחנו לא יכולים לבטא את היוד קי ווב קי, היה, הווה ויהיה. ולכן אנחנו לא יכולים לקיים את כי שם השם נקרא, הווה גולל, כן הוא לומר, והוא שם כבר מחלותו בכל רם. אבל מאידך, בתוך הנפש של האדם, במחשבות שלו, הוא חושב על המילה יוד קי ווב קי, דהיינו, היה, הווה ויהיה, שהקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן. למרות שהוא מבטא את זה, את השם, כשם אדנות. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד קטע בספר שם משמואל, שזה מופיע בעמוד 3. עכשיו הביוגרפיה פה למטה, רבי שמואל ברבי אברהם בורנשטיין, והוא האדמו"ר מסוקוצ'וב. אם שמעתם על סוקוצ'וב, אבא שלו היה אבני נזר, אחד מגאוני עולם במאות שנה. אז הוא הבן שלו, רבי שמואל, גם היה סוקוצ'וב הרבה, וחיבר ספר על כמה דברים, אבל ביניהם על התורה, בשם שם משמואל. אז כדי להבין את דבריו, נתייחס לפסוק ח', שאני תמיד חוזר לעמוד א', ופסוק ז', זכור ימות העולם, הכוונה היא תזכור את ההיסטוריה, ואחר כך פסוק ח', בהנחל עליון גויים, בהפחידו בני אדם. אז פה לכאורה, בהיסטוריה של האנושות, הפסוק מתייחס לדור ההפלגה, בהפחידו בני אדם, נכון? שכתוצאה מהחטא של דור ההפלגה, אז הקדוש ברוך הוא פיזר אותם בכל כדור הארץ, בהפחידו בני אדם. ואחר כך בפסוק כתוב, יצב גבולות עמים, דהיינו גבולות של עמים, למה? כי עכשיו נפרדו העמים, ונפרדו לכמה, מהו המספר? כמה אומות העולם יש בעולם? 70. אמנם היום יש הרבה יותר מ-70, אבל העיקרים, כן, השורש הוא 70, למספר בני ישראל. מה זה מספר בני ישראל? אומר רש"י, אתם תמצאו את זה בעמוד 3. יפה מאוד. המספר של 70 מקביל למספר של 70 האומות. אז יש 70 נפשות שירדו למצרים, כנגד ה-70 עמים, 70 אומות. אומר השם ישמור, מה המשמעות של ההגבלה הזאת? אז הוא מחדש כאן חידוש עצום. הוא אומר, מקביל לכל אחת מהנפשות שירדו מצרימה של העם ישראל, לכל אחת מקבילה אומה אחרת. כל אחד מה-70 נפש יש לו את האומה שלו. מה המשמעות? היינו, בשורה השנייה, במה, דהיינו במידה, שהוא בעצמו נמשך אחר השם יתברך בכל חוכות נפשו, בזה עצמו המשיך גם כן את האומה שהיא דוגמת נפשו. כלומר, הנפש המסוימת, נקרא לזה ראובן, כן? ראובן, כשהוא נמשך אחרי רצונו יתברך, הוא ממשיך, הוא מושך, הוא משפיע על האומה הזאת שמקבילה לנפש שלו. מוסיף השם ישמואל, היום, לאחר שיש מאות של אומות, וגם יש 60 ריבוי של כלל ישראל, הרבה יותר מ-70 נפש, אז יש כאן כאילו תרובת, ואם כן, כל נפש מישראל יכול להשפיע על כמה וכמה אומות. והוא שואל את השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא מדגיש פה את השייכות הזאת, הכוח הזה ניתן בתוך כל נפש יהודי להשפיע על אומות, הוא בעצם אזהרה. תדע לך, תזכור, כתוב בפסוק הקודם, זכור ימות עולם. תלמד ותזכור, כמו שכתוב, זכירת עמלק. דהיינו שאדם חייב לזכור את עמלק, כך מצווה אדם לזכור היטב את ימות העולם, דהיינו מה תלוי בו. אם יזכה, אז יש לו עושר עצום שהוא מכריע לא רק את עצמו, אלא אלפי רבבות נפשות, דהיינו של ימות העולם. אבל אם הוא עובר בהפוך חס ושלום, אז אוי לו שהכריע את העולם לאופן שלילי, באופן שלילי. זהו הפירוש הראשון של השם ישמואל לפסוק הזה. אוקיי, אני רואה שהגיע הזמן לערבית, אבל אם יש לכם זמן להשלים את מה שמסרתי לכם, אז תראו את הקטע שמתחיל שנת תוף ריש עין אלף. כי פה יש לשם ישמואל גישה שונה לחלוטין, שמבסס אותה על דברי האבן עזרא, שהלשון שינוי והלשון שנה הם היינו הך. אז כשכתוב זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, השנות, השנים, הם השינויים. ועל פי זה בונה השם ישמואל תורת מוסר מאוד מאוד יסודית ומיוחדת שיש לה השלכות אין מספר בנוגע לעניין הזה של שינוי. אז אין שם כי אין לנו זמן. אני רוצה לאחל לכם גם שבת שלום, פרשת הזינו וגם חג שמח. אמן, תודה רבה. כן, כן. כן, שוכר.